בואו נראה את המאמר הראשון. אז הוא מתחיל במאמר א', פרק א', ומעיין מבית השם יצא והשקע את נחל השיטים, פסוק בנביא יואל. והיות ואנחנו יוצאים מתוך הנחה שדברי הנבואה נאמרים במשל ומליצה, אז זה לא כמו במבט השטחי שמדובר פה על איזשהו תיאור גיאוגרפי של איזה נחל שיוצא מפה ומתחבר לשם, כן? בפרט שאתה אומר שהמעיין יוצא מבית השם, הוא לא אומר שזה יוצא מהר פלוני או מוודי פלוני, אז איזה מין מעיין זה שהוא יוצא מבית השם והשקע את נחל השיטים? אז מה העושר שלי שהוא ישקע את נחל השיטים? מה הגליק? מה הייעוד שבזה? אז כנראה שיש פה איזשהו עניין רוחני, שזה מעיין רוחני שיוצא מבית השם, והוא משקע איזשהו תחום רוחני שנקרא נחל השיטים. אז מה זה השיטים האלה? בפשטות שיטים זה מקום, כמו שממשיך הלאה. הנה במדרש רבה מפרש שיטים לשון שטות. זה על הפסוק וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. אז בפשטות בשיטים זה היה שם מקום, כנראה גדלו שם עצי שיטה, אז קראו לזה בקעת השיטים. אבל המדרש אומר על זה שם בפסוק הזה וישב ישראל בשיטים, שיש, כך אומר המדרש, יש מקומות, יש ארצות ונחלים שמגדלים גיבורים, מגדלים חכמים, ויש שמגדלים שטות. המקום היה תמה, המקום היה מקום שמגדל שטות, שיטים משורש שטות. והנה בספר השורשים, זה מין אנציקלופדיה כזאת דקדוקית, שם כתוב בשורש שיטה שינתת ה', אז הוא פירש שם ששיטים זה מלשון הטיה. זה קצת פירוש אחר, לא שטות מלשון טיפשות, אלא הטיה, נטייה, סטייה. וכמו, איפה מצאינו ביטוי דומה לזה? כי תסתה אשתו, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. אז רש"י מפרש שם מה זה תסתה? תית מדרכי הצניעות, הדרך הישרה היא דרך הצניעות, והיא נתתה מהדרך הזה, זה נקרא סטייה. והתרגום אונקלוס על ויית אליה אל הדרך, שכתוב אצל יהודה ותמר, אז מתרגם התרגום מה זה ויית? הוא סתה לבתה, הוא סתה אליה. ועל שם זה, מה פירוש על שם זה? על שם אותו השורש של סטייה, נקרא היצר הרע שטן. מה זה שטן? מה שורש המילה שטן? על שם, יש בו את כל הפירושים, שמשתה, מצד אחד הוא מביא לאדם שטות, ואחרי זה מתה את האדם מדרך הטוב, וזה עוד לא הכל. אחר כך בעולם העליון מסתין, מה פירוש מסתין למעלה? ונוטה לקטרוג. מי שאובייקטיבי אז הוא מבין שיש דעה לחיוב, דעה לשלילה. אז הסנגור הוא משוחד לצד ימין, הוא מסתה את הדין תמיד לצד הקטרוג, הוא רואה תמיד את הצד השלילי. וזהו גם כמה שמפרש במדרש, שיטים לשון שטות. למה? מה הקשר? כי עניין השטות הוא ההטיה מדרך האמת. הרי יש בשפה העברית, היא מאוד עשירה, יש הרבה ביטויים, יש טיפש, שוטה, משוגע, גולם, כל מיני, ולא כולם אותו דבר. אז שוטה זה לא תמיד טיפש, טיפש אחד שאין לו שכל, אין לו הבנה. מעשה שטות נקרא, יש דרך הגיונית, כשעשית משהו לא הגיוני, סטית מהדרך ההגיונית, זה נקרא, עשית שטות, סטית מההיגיון שהוא הקו הישר. וכן מצינו בדברי רזל שחיברו בית עניינים אלו. איפה מצינו? כדאית המגמרה סוטה על פסוק כי תסתה אשתו, דורשים חזל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. איך זה מתאים עם המילה? איך הם דרשו את זה? שטות זה הרי עם שין, ולסטוד זה עם סמך. אז מזה שהתורה, האמת היא שהתורה לפי הקרי התכוונה לסטייה, אז היא הייתה צריכה לכתוב את זה עם סמך, כי תסתה עם סמך. זה שהיא כתבה בכתיב עם שין, זה לרמז שהסטייה לפי הצליל של הקרי היא קשורה לשטות לפי הצליל של הכתיב. שמתי אדם עובר עבירה, אם כן נכנסה בו רוח שטות שהיא תתה אותו מההיגיון. מה בעצם החידוש של חז"ל פה? מה החידוש? מה הם חידשו פה בעצם? זה לא ברור מאליו שאדם עובר עבירה, נכנסה בו רוח שטות, אחרת הוא לא היה עובר עבירה. הנקודה היא פה, זה מה שהתכוונתי בהקדמה להראות לכם, וזה כל הספר הולך על זה. כל אדם מוכן להסכים שהעבירה זה אסור. למה זה אסור? כי הבורא אמר אסור, זה אסור. שתיענש על זה, יכול להיות גם שתיענש על זה. אבל להגיד שעשיתי שטות? למה, אם נסעתי לחרמון בשבת ועשיתי שם חיים עם סקי, מה השטות פה? מאוד נהניתי, הרווחתי, פעלתי בניגוד לרצונות שלו, אבל עשיתי פה משהו לא משתלם, משהו לא יפה. למה אתה קורא לזה שטות? תקרא לזה איסור. בוא ניקח באזרחות הפשוטה, מי שמתחמק בארמומיות מהצבא, אז אתה יכול להגיד, אתה לא בסדר, אתה אזרח, אתה צריך לצבא, זה לא יפה להשתמט, עברת על החוק, אבל למה אתה אומר לו שטות? הוא טוען שהוא לא עשה שטות, יש כל הארמומיות שהוא עשה הייתה מאוד מחוכמת, ושנית הוא הרוויח שהוא לא צריך לבזבז 3 שנים, והוא הולך לעבוד וכדומה, אז תקרא לזה שטות, תגיד שעשיתי מעשה לא הוגן אולי, אנטי חוקי, אבל למה זה שטות? שטות זה מראה שהמעשה שעשית לא מתאים לך. זה שפלות לעשות את זה. זה בעצם חז"ל חידשו, שהעבירה היא לא רק שהיא סירוב לרצון העליון, אלא שגם מבחינתו של האדם אתה פשוט השתתת. למה? נראה אחר כך. הרי שהשיטה ושטות הוא עניין אחד, שהוא ההטייה מדרך האמת ודרך הטוב. אתם רואים את הכפילות, מה שאמרתי לכם קודם? דרך האמת ודרך הטוב גם. זה לא רק שסטית מהאמת, סטית גם מהטוב, ולכן זה שטות. עכשיו הוא מתחיל קצת לבאר את זה. והעניין הוא, דיני מה שהאדם בא לעבור על דרכי התורה ולהימשך אחרי תאוות ליבו, להתענג בתענוגי בני אדם, אפילו בדברים המותרים. זאת אומרת, זה בהכשר הבדת. הוא לא עבר על השולחן ארוך. אבל כאשר מענג נפשו בתענוגי ותפנוקי בני אדם יותר ממה שמוכרח לו לצורך קיום גופו, הרי זה גם כן העברה על דרכי התורה. זה מילים חריפות מאוד. זאת אומרת, זה לא רק נקרא שהוא לא סופר חסיד, שהוא לא קדוש כזה. אז זה יהיה טוב, זה לא הכי קדוש, לא נורא. הוא אומר, זה העברה על דרכי התורה. למה? שמחויב כל אחד ואחד לקדש את עצמו במותר לו. ואסור, אין מה לדבר. איך אמרו אצל חסידים? מה שאסור, אסור. מה שמותר, מיותר. ואם זה מיותר, אתה צריך לקדש את עצמך, להבדיל את עצמך, גם בדברים המותרים. כמו שכתב החינוך, ספר החינוך, זה ספר על פי ניגלה. והוא כותב שהוא מצוות עשה דאורייתא. הרבה אנשים דתיים לא יודעים את זה. חושבים שזה רק עניין מוסרי, רוחני, מי שרוצה להיות כזה קדוש, רבי, אז הוא נמנע מלאכול תאוות היתר. הוא אומר שזה ממש מצוות עשה דאורייתא, קדש עצמך במותר לך. איך? ודאי. הרי בחינוך יש רק תרי"ג מצוות. מה שלא מהמצוות הוא לא מונה. זה פירוש המשפט שהוא מצוות עשה מדאורייתא, שהוא אחד מתרי"ג מצוות. והתקדישתם והייתם קדושים. רק לא כולם מונים את זה כמצווה, או שלא כולם אומרים שזה הולך על הנושא של קדש עצמך ומותר לך. אולי יהיו אחרים שיגידו זה הולך על מסירות נפש, על קידוש השם. אבל ספר החינוך קובע שהעניין הזה של קדש עצמך ומותר לך, הוא נובע מהמצוות עשה והתקדישתם והייתם קדושים, זה מצוות עשה מדאורייתא. וכן הסכים בספר של בינונים, פרק למד. אדמור הזקן, שהוא היה פוסק, קראו לו שני אור, באור הניגלה ובאור החסידות. היה פוסק בניגלה ופוסק בחסידות. והוא גם מסכים עם דעת החינוך, שהעניין הזה שקידוש עצמו במותר לו, זאת אומרת להתאפק מהדברים המותרים, או לעשות אותם לשם שמיים, ולא להנעת עצמו, הצו הזה הוא מצוות עשה מדאורייתא. ולא הותר, רק משהו לצורך קיום גופו, רק משהו צריך בשביל הבריאות. וגם זה לא ירצה בתענוג הגשמי שהבא מאכל על דרך משל. על דרך משל, אני מתכוון, המאכל פה הוא משל, זה לאו דווקא מאכל, אני תופס מאכל כדוגמה. זה יכול להיות לבוש, בית, כל מיני תאוות האדם. זאת אומרת, זה עוד יותר חידוש. לא רק כאשר אדם משתמש במותרות, זה לא בסדר, אבל הייתי יכול עכשיו שאם הוא אוכל ממש לצורך הבריאות, זה כבר בסדר. הוא אומר, עוד לא מספיק. לצורך הבריאות זה עדיין לצורך אינטרס שלך. אתה רוצה בקיומך, אתה רוצה להיות בריא, אתה טבעוני. יופי, אתה לא אוכל אמנם שוקולדים וגלידות, ולא חי בווילה עם חלונות עגולים, אתה מסתפק במועט, אבל זה עדיין רק לקיום שלך. זאת אומרת, אין לך מטרת על לקיום הזה עצמו. למה אתה קיים? אלא התורה דורשת עוד יותר, שגם הדברים שאתה עושה לצרכים המצומצמים, התכליתיים, גם הם צריכים להיות לא בשביל התכלית שאני אהיה בריא וקיים ותו לא, אלא שיהיה לי כוח לעבוד את השם. כי אם בכדי שיוכל לעבוד את בוראו בכוח האכילה היא, וכן בכל דבר, לא רק באוכל, צריך להיות כוונה לשם שמיים. אבל כשמכוון להנאת ותענוג נפשו, וכל שכן, אין צורך לומר, מה שהוא לא למותר, ורק לעידון ותענוג. זאת אומרת, בהתחלה הוא אמר, אפילו הדברים החיוניים, כאשר אין לך בזה כוונה אלוקית, רק עצמית, זה גם לא בסדר. אבל כל שכן, אם זה בכלל, אפילו המטרה הקיומית גם לא קיימת. אתה לא אוכל אפילו לא בשביל הבריאות. סתם בא לי להתענג. הנה כשנמשך אחר זה, כשהוא מתחיל להיות שטוף בזה, הרי זה העברה על דרכי התורה. והוא רע גמור לפי שעה, כמו שכתוב בספר של בינוניים. רע גמור מתכוון שלוש טיפות הטמאות. אז בואו קצת נרענן את הזיכרון בנושא הזה של קדושה, קליפת נוגה ושלוש קליפות הטמאות, איך הוא מוסבר בתניה. בתניה הוא מסביר שהעולם כולו נחלק לשלושה תחומים. יש דברים שהם קדושה. מה הם? זה הדברים שהם פנימיות רצונו של הקדוש ברוך. זאת אומרת, התכלית האמיתית. תורה ומצוות, יהודי, חומרים שבהם אני עושה תורה ומצוות, למשל האור של התפילין, הקלף של המזוזה, הופכים להיות קדושה ממש. זה חפץ קדוש. איך הוא נהיה קדוש? כי הוא אמצעי לביצוע הרצון העליון באופן ישיר. עכשיו, קליפת נוגה זה כל אותם הנבראים שהם נבראו כדי לשמש אמצעים לקיום תורה ומצוות. כן? אפילו החמצן שאנחנו נושמים. אין מצווה לנשום חמצן. אבל כשאני נושם חמצן ואני חי, אז בזכות זה אני יכול להניח תפילין. הפרחים, השמש והירח, כל המאכלים, הבגדים, כל הדברים שאנחנו משתמשים בהם לצורך הקיום, והקיום הזה מביא אותי לתורה ומצוות, הם קליפת נוגה. לפני שאני נוגע בהם, שימו לב, חשוב, לפני שאני נוגע בהם, הם כשלעצמם. אז אתה שואל אותי, מה זה גלידה אפילו? אז אני מסתכל בשולחן ארור, זה אסור ליהודי? לא, זה לא אסור. אז אם ככה זה חומר שאפשר להעלות אותו לקדושה, אבל רק אפשר, עוד לא העלית אותו. אם אתה רואה שאתה לא מצליח להעלות אותו לקדושה, אל תיגע בו. ושלוש קליפות הטמאות, זה הדברים שהם ממש אסור. עכשיו, מה פירוש אסור? הצליל של המילה אסור, מי שלא למד חסידות, זה אסור, זה נו נו נו, אני מזהר אותך. אתה מנוע מלעשות את זה, זה הצליל של אסור. אבל אם ככה, אז יש מקום לשאלה מעניינת, כשאתה אומר למישהו, אסור לאכול חזיר, אז מי אסור? החזיר אסור או שלך אסור? אז רוב האנשים יגידו, לי אסור. השאלה, החזיר עצמו הוא גם איסור. מה שייך להגיד עליו שהוא אסור? אתה, אסור לך לאכול אותו. אז חסידות מסבירה, שאמרת, שמלבד האיסור על הגברה, על האדם, שהוא אסור לו לעשות את הפעולה הזאת, החפץ עצמו נקרא דבר איסור. למה? כי הניצוץ הקדושה שנמצא בתוך כל דבר, יש ניצוץ קדושה, גם בדברים הכי טמאים, חייב להיות ניצוץ אלוקי, כי אחרת הם לא יהיו. זה ניצוץ שמהווה אותו, מחיה אותו, כן? אז הניצוץ קדושה שבו הוא כל כך עמוק בקליפות, שאין בכוחך להעלות אותו לקדושה, אפילו אם תשתמש בו לשם שמיים. ולכן הוא נקרא אסור, אל תנסה להרים אותו, אתה לא תצליח. הוא קשור למטה. והיות ואתה לא יכול להרים אותו, אז אל תיגע בו. עכשיו, קליפת נוגה, מה שאנחנו קוראים מותר, שוב, בליל הפשוט, מותר, אז אם ככה קדימה, זה מותר. מותר זה אור ירוק, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז הוא אומר לך פה, לא. מותר הפירוש, יש אפשרות, הוא פתוח, כמו אחד שהותר ממעשרו. הוא פתוח, הניצוץ שבו יכול לעלות לקדושה, אבל מתי? אם תשתמש איתו לשם שמיים. אבל אם לא תשתמש איתו לשם שמיים, אסור לך לנגוע בזה. מה החידוש פה? אנשים קצת מזדעזעים ששומעים את זה. רגע, זאת אומרת שאסור לאכול גלידה? מה המסקנה? אז לפי מה שאומר פה, יוצא דבר מעניין. החפץ עצמו של המאכל תאווה הוא לא אסור. כי התורה, כשהיא מדברת על החפץ, היא מדברת בצורה אובייקטיבית. לא משנה מי אתה. היא מדברת על החפץ. האם החפץ הזה מסוגל לעלות לקדושה? אז היא קובעת עליו שלט שהניצוץ שפה הוא מותר, הוא פתוח. קדימה, אם אתה מסוגל לעלות אותו לקדושה, תנסה. כן? אבל בזה היא לא נתנה לך אוקיי להשתולל עליו, להתענג ממנו. היא אמרה, היא התירה לך לעלות אותו לקדושה. אבל אם אתה לא מעלה אותו לקדושה, אז אסור. למי שזה קצת פלא, אז אני אשאל שאלה פשוטה. למה אסור לנו חזיר? אז הוא לא עלה לקדושה, אז מה? בסדר, אני אוכל אותו ולא עלה לקדושה. הכל אני חייב לעלות לקדושה. 80% מהמאכלים אני אוכל ואני עלה לקדושה. ותן לי קצת חלק מהזמן שלי, אני אעשה דברים שלא עולים לקדושה. אז מה נורא כל כך? מה אנחנו רואים מזה? עצם זה שאמרו לנו החזיר אסור, זה מראה לנו שמה? שאם אתה לא מסוגל לעלות את זה לקדושה, אז כיהודי אסור לך לבזבז רגע אחד, פעולה אחת, על דבר שאתה לא יכול לעלות לקדושה, כי כל תפקידך זה לעלות את הדברים לקדושה. אתה לא יכול לעלות את זה לקדושה, אז אסור לך לנגוע בזה. זה גם ההבדל בין האסור של החפץ והאסור של האדם. זה שהחפץ אסור, זה מובן, הקדוש ברוך הוא קבע, פה הניצוץ הוא כל כך קבור עמוק בתומה, שלא תצליח לעלות אותו. אבל נשאל שאלה, למה הוא עושה את זה על האדם? בסדר, אז ריבונו של עולם, אז כל היום אני צריך לעלות לך דברים. תן לי איזה פעם אחת לאכול משהו בלי לעלות לקדושה. אומר, הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. אם זה דבר שלא מסוגל לעלות לקדושה, אז אסור לך בכלל לאכול את זה. אז מזה רואים שיהודי, כל פעולה שהוא עושה, מותרת לו לעשייה, רק אם הוא מעלה את זה לקדושה. אז מזה אנחנו נבין גם לגבי דברים המותרים, שאנחנו מתייחסים לזה הרבה יותר בליברליות. יש פה טעות אופטית, הוא אומר. זה שאומרים לך שהוא מותר, הפירוש החפץ מותר, מה פירוש מותר? אפשר לעלות אותו לקדושה. אבל זה שאפשר, זה עוד לא עלה לקדושה. עכשיו תורך לעשות מאמץ רוחני ולכוון לשם שמיים ולעלות אותו לקדושה. אבל אם אתה מרגיש שהחפץ הזה כרגע מיותר לך, לא מביא לך שום תועלת רוחנית, ואתה לא יכול לחבר אותו לכוונה האלוקית, אז סטופ. אז מה אתה עוסק בדבר? אז זאת אומרת, כאילו לקחת חופש רגע מהתכלית שלך, ואתה אומר רק רגע, עכשיו אני עוסק בדברים אישיים, לא בעלת דברים לקדושה. זה בדיוק מה שהתורה לא רצתה שיהודי יעשה. עכשיו אולי טיפה נרחיב גם, נראה אם אתם זוכרות, מהתניה, מה פירוש המושג הזה להעלות לקדושה? הניצות עלה לקדושה. מה פירוש עלה, ירד, מה, איפה נמצא שצריך לעלות, לרדת? מה זה בכלל נקרא הניצות שבדבר? למה מתכוונים כשאומרים הניצות שבדבר? אז ההסבר הוא כזה, הניצות האלוקי שאנחנו מעלים לקדושה, אני חושב שאין הכוונה פה לחיות האלוקית שמחיה את הדבר. זה לא נקרא הניצות. זה נקרא הדבר הוויה, האותיות האלוקיות שמהוות את הנברא הזה. זה לא הניצות. כשאומרים ניצות אלוקי בכל דבר, הכוונה היא כל דבר שנברא, יש לקדוש ברוך הוא איזה תכלית בדבר הזה. למה קוראים לזה ניצוץ? על פי רוב ניצוץ הוא רסיס של מרכז. יש איזה מרכז ומשם יוצאים ניצוצות, מתפצלים לניצוצות רבים. הניצוץ הקטן לא רואים בו תמיד את הקשר לאבוקה הגדולה, אבל הוא בא משם. הכוונה ניצוץ היא ככה, יש לקדוש ברוך הוא רצון אחד מרכזי בעולם. מה הוא? נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. עכשיו הרצון המרכזי הזה בשעת הבריאה הוא התפוצץ לרסיסים רבים. כל הנבראים שנבראו, יש בכל נברא חלקיק מהרצון הזה. כי אם לא היה בו חלקיק מהרצון הזה, הוא לא היה קיים. ברור? כמו שבכל מילה בספר יש ניצוץ מהמטרה הכללית של הספר. חוץ מזה שלמילה יש את האותיות שלה, הדבר הוואי, השם חייר. המילה בפני עצמה היא מילה, אבל כשהיא מילה בתוך הספר, חוץ מהמשמעות האישית שלה, יש לה איזשהו קשר עקיף, ניצוץ, שקושר אותה לרעיון הכללי של הספר. עכשיו, ככל שהמילה היא יותר בודדת, אז הניצוץ פחות מורגש, יותר רחוק. למשל, פרק שלם, רואים בו יותר את הניצוץ שקושר אותו לעיקר הספר, מה שרואים במשפט. ובמשפט רואים יותר מה שרואים במילה, ובמילה יותר מה שרואים באות. אבל אפילו האות הבודדת, שהיא רחוקה מאוד, יש בה איזשהו ניצוץ מהרעיון הכללי, כי היא מתחברת למילה, והמילה למשפט, והמשפט לפרק, והפרק לספר. נכון? עכשיו אותו דבר גם פה. דירה בתחתונים מתחלק קודם כל להרבה איברים. קודם כל זה תורה ומצוות, אז פה רואים את הניצוץ בגדול. כשאתה אומר תורה ומצוות, אז זה ממש, זה הדירה בתחתונים, את מה? כשאתה אומר יהודי, עם ישראל, שהוא זה שעושה את זה, אבל כשאתה מסתכל על איזשהו קלמנטינה, כפרט, אתה לא רואה בה לכאורה מה לקלמנטינה ולדירה בתחתונים. בשמה היא נברא בכלל? באה הקבלה ואומרת לך, אין דבר כזה. בכל דבר יש ניצוץ אלוקי. מה המשמעות הניצוץ האלוקי? הרסיס של הכוונה האלוקית שישנו בנברא הזה, שכאשר תנצל אותו לכוונה הזאת, הוא יצטרף לכל הניצוצות, וביחד תתממש הכוונה של דירה בתחתונים. אז נשאלת שאלה, איזה ניצוץ יש במאכלות אסורות? התשובה היא גם פה, יש איזה מטרה. זה גם קשור עם דירה בתחתונים. כי כדי שהעולם יהיה ממש תחתון, אז היה צריך להיות שבעולם יהיה אפשרות לעשות נגד השם. אחרת הוא לא מספיק תחתון. שתהיה בחירה חופשית בין טוב ורע. זאת אומרת, הרע גם משחק פה תפקיד במטרה הזאת. תוציא את הרע בכלל מהעולם, אז הוא לא תחתון. אז הקדוש ברוך אומר, לא, 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 בכזה מקום לא רציתי דירה. יש לי כאלה דירות למעלה הרבה שאין שם רע. אז זאת אומרת, במילים אחרות, לכל נברא, בין אם הוא קדוש כמו תפילין, בין אם הוא קליפת נוגה כמו פרוסת לחם עם שוקולד, בין אם הוא שלוש קליפות הטמאות כמו חזיר או עבודה זרה, הוא לא היה קיים אם לא היה בו ניצוץ של מטרה, ניצוץ של רסיס. עכשיו, לפי זה אנחנו נבין שני דברים. מה פירוש לעלות לקדושה? שזה לא סתם מילים כאלה בקבלה, לעלות. איפה לעלות? מה לעלות? מה זה העלאת הניצוץ? הוא קדוש, מה צריך להעלות אותו? ולפי זה נבין גם עוד שאלה, שלא הצגנו קודם, למה באמת, אם אני אוכל חזיר לשם שמיים, לא בצביעות, באמת אני אוכל לשם שמיים כדי שיהיה לי כוח, ולא רק לכוון לשם שמיים, אלא אני גם אחר כך אלך בכוח הזה, ואני אלמד תורה, ואני אנצל את זה למבצעים, ואני אוציא את כל האנרגיה שקיבלתי מזה לתורה ומצוות. למה זה לא עולה לקדושה באמת? הרי כל הרעיון של עלייה לקדושה זה לא איזה סוד, זה פשוט, אם אתה מנצל את הדבר למטרות טובות, אז זה עולה לקדושה. אז אני יכול גם את זה לנצל למטרות טובות. למה אסור לי? לפי ההסבר הזה שאמרנו, אם הניצוץ זה יהיה מובן. אם ניצוץ פירושו, המטרה האלוקית שישנה בחפץ הספציפי הזה, אז בואו ניקח שוב לדוגמה את אותה קלמנטינה, ואני אראה לכם שבתוך הקלמנטינה הזאת יש את הרע, ואחר כך יש בה את הקליפת נוגה, ואחר כך יש בה את הקדושה שהוא הניצוץ שבה. מה הדבר הרע שבה? הקליפה הכי גסה מבחוץ. מה היא? זה שזה תאווה. זה טעים. זה יפה. הגירוי שבזה, החושים שבזה, זוהי המטרה של מענה נברא מהקלמנטינה? ודאי שלא. כל אחד יודע שהקלמנטינה לא נבראה כדי שאני פשוט יראה דבר חמוד ויתאם טעם נחמד. אז מה יצא מזה? יש משהו יותר עמוק בקלמנטינה, לא רק התאווה שבה, והצבע שלה, איך כתוב שם בעץ הדעת, כי טוב העץ למראה, נחמד למראה וטוב למאכל, יש משהו יותר עמוק. בקלמנטינה יש ויטמין C. זה טוב נגד הצטננויות בחורף, זה נותן לגוף בריאות. זה כבר משהו יותר עמוק. אבל האם זאת המטרה שלמענה השם ברא את הקלמנטינה, כדי שגופות של בני אדם יהיה להם ויטמין C? לא. הסימן שזה עדיין לא הפנימיות, זה קליפה. לכן קוראים לזה גם קליפה. מה עושה קליפה? מכסה. אחר כך אני חותר יותר עמוק, אני מוצא, בשביל מה השם ברא שיהיה לויטמין C ושהגוף יהיה בריא? ואז אני מגיע לשורש, יוד, והוא רצה שהגוף הזה יקיים תורה ומצוות, ועל ידי תורה ומצוות עושים דירה בתחתונים, ואם יחסר לו הויטמין הזה, אז הוא יהיה מצונן, הוא לא יוכל לבוא לבית הכנסת, יהיה קשה לו להניח תפילין. אז יוצא, עכשיו אני מבין למה השם ברא את מה המטרה שלו. כן? אז יוצא עכשיו ככה, החיצוני הזה, הצבע והמראה והטעם וכדומה, זה מטרה של מי? שלי, לא של הבורא. זה של להיות בריא מזה, זה גם מטרה שלי, לא של הבורא. אני מחפש מהי המטרה של הבורא. זה הפנימיות, הניצוץ הזה. זה האינטרס של הבורא בקלמנטינה. זה נקרא הניצוץ. עכשיו, למה קוראים לזה העלאה? כי במבט ראשון זה מחוסה ונעלם. הקלמנטינה התחפשה כאילו. תראו לכם בדמיון, אני עושה בדמיון, תראו לכם, אם היינו רואים קלמנטינה שאין לה שום צבע, שום טעם, אז היה הרבה יותר ברור לנו שמטרת בריאתה היא בשביל שנהיה בריאים. אבל עצם זה שהיא עובדה, תשאל בן אדם רגיל למה אתה אוכל, הוא אומר זה כיף, האוכל טעים, הוא לא אומר בשביל הבריאות. זה מחפה למטרה האמיתית שלו, לכן זה נקרא קליפה. אחרי זה יש קליפה יותר עדינה, הבריאות עצמה זה גם כן עדיין לא אינטרס של הבורא, זה אינטרס שלך. זה יותר תכליתי מה שסתם תעבוד. אבל זה עדיין לא התכלית האמיתית. אבל ברגע שבא יהודי ותופס את הקלמנטינה ואומר, אני מכיר אותך, את מחופשת. זה הכל קליפות, אני אוכל אותך לא בגלל שאת טעימה. אפילו לא בגלל שאני אהיה בריא. אני אוכל אותך בגלל שיהיה לי כוח בעבודת השם. אז מה הוא עשה בעצם? הוא חשף מתוך המחבור את התכלית האמיתית של הדבר. זה נקרא שהוא העלה את הניצוץ, הוא גילה אותו. הוא היה מוסתר והוא גילה אותו. וזה מה שהשם רצה מאיתנו, שבכל דבר נגלה איך הוא קשור למטרה האלוקית. על יסוד זה אנחנו נבין עכשיו למה אני לא יכול לאכול חזיר לשם שמיים. אחורה אני אגיד לקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך? מפתר לך, אני אוכל את החזיר, אני אחר כך אנצל אותו עד תומו, את כל האנרגיה שלו. כי הקדוש ברוך הוא יענה לי ככה, אתה יודע למה? לא. כי העלאת הניצוץ פירושה לגלות את המטרה האמיתית שלמענה נברא הדבר. החזיר, מנחתחילה, לא בראתי אותו כחומר דלק לגוף שלך לקיים מצוות. זה שאתה החלטת שהוא יהיה חומר דלק, זה החלטה שלך. אני בראתי בעולם כל דבר יש לו מטרה. הדברים האלה, אתה רואה שהם קליפת נוגה, הם מיועדים לחומר דלק, הם יהיו לך אמצעים לחזק את הגוף. יש מחלקה של דברים שמסוגלים לשמש חומר דלק, אבל אני לא הועדתי אותם לזה. אז למה בראת אותם? אני לך כמה סיבות, רשת בשביל הגויים, לא בשבילך. שנית, בראתי אותם כדי שיהיה לך עם מה להתמודד ולא לאכול אותם. ואז יוצא דבר פלא. כשאני לא אוכל את החזיר, אז אני מגלה את המטרה האלוקית שבו. ברור? לכן זה מובן, אם אני באתי והחלטתי, לא, 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 אני כן אוכל לעשות. בפועל עשית ניצול של האנרגיה למטרה טובה, אבל האנרגיה הזאת לא נועדה לזה. פעם עלה לי רעיון, משל גשמי על זה, יש בתחנות דלק מסוימות, יש כזה חצר אחורית, ששם יש דלק אדום של הצבא. זה דלק יותר זול. מבחינה טכנית זה אותו דלק, אני אכניס אותו לאוטו שלי, האוטו ייסע. אבל הוא לא נועד לאזרחים, רק לחיילים. אם אני אקח את זה, אני אענש. למה אני אענש? אני נוסעתי הרי בדרכים טובות. השתמשתי בו ושילמתי גם. לא, לא, הדלק הזה, המדינה אסרה להשתמש בו לאזרחים, רק לחיילים. אתה לא יכול לקבוע את כללי המשחק. זה כמו רצים. שעושים תחרות ריצה, מי יגיע ראשון, ואחד פתאום החליט שהוא לוקח אופניים, ועל ידם הוא מגיע יותר במהירות. אז הוא הגיע ראשון, מה אכפת לך? הגעתי ראשון. כן, אבל אנחנו סיכמנו שהתחרות היא ברגל ולא באופניים. אנחנו סיכמנו שאתה צריך להגיע למטרה שלך בעבודת השם עם החפצים האלה שנקראים קליפת נוגה, ולא החפצים שהם שלוש קליפות התנועות. אז לכן אתה לא תוכל להעלות אותם לקדושה על ידי תורה ומצוות. למה הם נועדו? שתשלול אותם. אני אגלה לכם סוד, יש עוד דבר ש... שאם יהודי כבר נכשל בהם ולא שמע בכל השם, הוא אחרי זה נכנס מזה לצער גדול, וזה מעורר אצלו רגשות חרטה עמוקים יותר ממאשר מי שלא עשה עבירות. ואז הוא מגיע לידי התעוררות תשובה, שזה כוחות נפש עמוקים ביותר, שלא מתגלים רק על ידי תורה ומצוות רגיל, הם מתגלים רק מתוך המיצר, מתוך החושך. ואז מתברר בעקיפין שהדברים השליליים האלה, הם הצליחו לעורר ביהודי את אותם כוחות נפש עמוקים שתורה ומצוות רגילים לא מעוררים אצלו. ואז זה אחת מהמטרות שהם נבראו בעולם. אבל זה רק אם זה בדיעבד. אם יבוא אחד ויגיד, אם ככה הבנתי את הנושא, אז אני אוכל חזיר ואני הולך לעשות תשובה. הוא אומר, לא, אסור לך לעשות את זה. אבל אם כבר מישהו עשה, ואחר כך הוא בוכה ומצטער מאוד, דווקא בגלל שהוא ירד לכזה שפל, אז מאוד כואב לו, וזה מעורר את לו כוחות הפנימיים של הנשמה, זה הפירוש זדונות נעשים לו כזכויות. לכאורה, איך זה הוקוס פוקוס? מילא, למחוק את הזדונות זה מובן. השם סולח. בחית? מחקתי לך את הזדונות. אבל איך הם הופכים לזכויות? התשובה אומר אדמור הזקן, הועיל ועל ידי זה בא לאהבה רבה זו. מי הביא אותו לכזאת אהבה רבה של תשובה מאהבה, מעומקא דליבא? דווקא השפל הזה של הזדונות. להיות בהם שימשו למנוף שמרים אותו לכאלה גבהים, אז הם עולים לקדושה. אז במילים אחרות, כמו שאמרנו קודם, זה אסור וקשור, ואי אפשר לעלות לקדושה. אז איך תשובה כן? התשובה היא כל דבר שקשור ואי אפשר לעלות אותו, יש בכל זאת איזה כוח שכן יכול לעלות אותו. כך עמוד בטון באדמה. שולחן רגיל הוא על הארץ, אבל אפשר במאמץ קל להרים אותו. עמוד בטון, אתה אומר, אדוני, אל תנסה, לא תוכל. אדם לא יוכל, אבל דחפור יוכל. אז אומרים אותו דבר גם פה. הניצות הזה לא שהוא אף פעם לא יכול לעלות לקדושה. עובדה שבימות המשיח כתוב שיתהפך. רוח התומה האוויר מן הארץ, עתיד חזיר להיטהר. אבל בשביל לעלות לקדושה כזה ניצות, התורה ומצוות הרגילים, אין להם מספיק עוצמה לעלות את זה. רק כוחות הנפש האל-טבעיים של התשובה, הם כל כך עצומים, שהם יכולים כן לעלות את זה. עכשיו, אסיים אולי ברעיון, אז למה באמת אם אחד אומר, הכתב השוב זה לא פועל? לא, שמעתי את הסוד הזה, עכשיו אני הולך לנצל את זה, אני נותן קריצה, ואני אומר, איך אתה, ואחרי זה, זה יהיה בדיעבד. זה לא בגלל שאומרים, בגלל שעשית איזה בכוונה, לכן אני לא מרשה לך. אלא, זה הסבר. אחד שאומר, איך אתה ואשוב, ולכתחילה כשהוא חטא, הוא התכוון לתשובה, הוא אף פעם לא התחרט כל כך עמוק. כי הוא לכתחילה רואה את העבירה כמצווה. רק אחד שעשה את זה בדיעבד ותופס את הראש שלו, אוי, איזה עבירה עשיתי, אז הוא מתחרט כל כך עמוק שהכוחות האלה מתגלים, ואז הם הופכים לזכויות. אבל אם הוא עושה את זה לכתחילה בכוונה, אז הוא אף פעם לא יסתכל על החטא בצורה כל כך שלילית, הוא לא יגיע לצער עמוק כזה. להיפך, הוא יחשוב את החטא, החטא היה אצלו הקדמה למצווה, אז הוא לא יוכל להתחרט אף פעם כראוי. אז נסגור, אז מה הוא אומר פה? מה השטות שיש בעניין של אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות? כאן הוא לא מדבר עדיין על עבירה ממש, הוא מדבר על דברים מותרים, אבל הוא אומר קודם נכנס בו רוח שטות, אחר כך בסוף הוא מגיע גם לעבירות. מהי הרוח שטות? שהוא מתחיל לעבור על ההנחיות של התורה והוא לא מקדש את עצמו במותר לו. נסכם את השורות האחרונות. בסיבת ההמשכה אחרי התאוות והתענוגים הגשמיים היא על ידי הסתת היצר הרע, לומר לו כי טוב לפניו דבר זה, וכי תאווה הוא לעיניים. וכמו שכתוב בחטא עץ הדעת, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. מה רוצה בשורות האלה להגיד? שמרתי לכם קודם, אם אדם יתבונן רגע, מה המניעים שגורמים לי להימשך אחרי התאוות? זה לא מניעים שכליים. למשל, היו פעם כופרים אידיאולוגי. אז אתה אומר למישהו, למה אתה כופר? אתה לא יכול להאשים אותו שהוא בהמה. אתה רוצה לעשות תאוות. הוא אומר, לא, אני כופר כי יש לי רעיון, כי יש לי שאלה, כי יש לי משהו. אז אתה יכול, אתה לא יכול לפחות לקרוא לזה שטות. אתה יכול לקרוא אם זה אמת או לא אמת. אבל הוא אומר, תבדוק את עצמך, למה אתה נמשך אחרי התאוות הגשמיות, המגושמות? יש איזה היגיון בזה? איזה היגיון אמר לך לאכול גלידה? או שכל היצר הרע, או רק מה הוא מסית אותך, הוא רק אומר, זה טעים. טעים זה לא טיעון הגיוני. זה הוא מדבר לקיבה שלך, הוא מדבר. הוא מדבר לתת רמה. ואם אנחנו נאזין פעם לפרסומות ברדיו על מאכלים וזה, אז אחד הדברים שממש מעליבים את האינטליגנציה האנושית, אתה רוצה לפרסם על גבינה מסוימת, תגיד שיש בה קלציום, זה עוזר לתינוקות, תגיד, איזה טעים, איזה לבן, פק 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 פק, הבקבוק שם שמשפח הצלילים, איזה כיף זה, זאת אומרת, מדברים כמו לחתולים, אז זה עצמו, הוא אומר, זה השטות, איזה שיקול היה לחטא צדת, הוא אומר, תאווה לעיניים, טוב למאכל, זה טוב לחך, טוב לעיניים, זה הסיבה שהכתיעה אותה. אז מזה רואים עד כמה האדם מגיע בעצם הנטייה לחומרניות הזאת, אז חוץ מהאיסור, הוא אומר, אני לא בא לדבר איתך עכשיו איזה אסור או מותר, זה פשוט שטות, הוא יורד מדרגת האנוש שבו. ובפעם הבאה שנלמד בפרק ב', הוא ירחיב את זה ביתר עריכות, ויסביר כמה דרגות יש בתענוג, ואיזה דרגה מתאימה לאדם כאדם, ואחר כך ליהודי כיהודי. ואז כל אחד מעמיד את עצמו במצב, אם אני שואף לתענוג שלא ברמה שלי, אז זה ירידה ברמה, זה נקרא שטות. זה צריך הרצאה מיוחדת להסביר מה היה העניין של חטא את הדעת, ואיך זה פעל. אבל כאן הוא כנראה מתכוון בצורה הכי הפשט של הדברים. כי בוודאי שבעומק העניינים, חווה לפני החטא, לא הייתה אחת שמתרגשת ממראה עיניים ומטעם של חך, כי לא היה לה את זה עדיין. אבל פה הוא מדבר בצורה הפשטנית של הדברים, שהנחש מראה איך הוא מפתה את האדם, תראה, זה טעים, זה נחמד, בוא תיקח. הוא אומר, זה רמה שלך כאדם? לפחות אם היה פה טיעון שכלי, אפילו עקום, אפילו לא אמת, אבל טיעון, לכאורה, שכל, היגיון, תכלית מסוימת. אפילו אם אחד יגיד, אני רוצה להיות טבעוני, לא דתי, טבעוני. לפחות הוא מציג תכלית, הוא רוצה בריאות, נפש בריאה, בגוף בריא, יש לו איזו מטרה, לחיות הרבה זמן, שיהיה שלווה בעולם, להסתפק במועט, משהו. אבל סתם להתגלגל מתענוג בעמי, אתה כמו בהמה פשוט. זה השטות שבדבר. הוא ירחיב את זה בפרק הבא.